מניין פטירתו של משה רבנו בזין אדר? זה פשוט מאוד. הרי כתוב שהעם עבר את הירדן, כך כתוב מפורש בספר... כן, נו, אז מה? מניין שלדתו ביום פטירתו, שנאמר בין 120 שנה אנוכי, היום. היום, זאת אומרת שהיום מלאו שנותיי, ככה אמרו, וגם נאמר את מספר ימיך המלא, ששנותיהם של צדיקים, הקדוש ברוך הוא משלים אותם מיום ליום, אם כן יש לך כבר שני מקורות לזה שהוא נולד בזין באדר. בסדר, גם טוב, איכשהו, בדרך כלל בזין באדר, זה לא תמיד. כן, פעם מלך מרוקו ביקש מאחד מקרובי משפחתי לדעת מתי נולד משה ומתי הוא נפטר. כי הוא אמר שהוא מוכן, כיוון שהוא מכבד את משה רבנו, אז הוא רוצה לצום ביום הזה. אז הקרוב שלי התקשר אליי, ביקש שאני אכתוב מכתב שבו אני מסביר למלך מרוקו את הידיעה הזאת. אז נתתי לו את המקורות האלה. כדי לשכנע אותי, אמר לי הדוד שלי, מה אכפת לך שהוא לא יאכל יום אחד? כן, טוב. אז איפה היינו? אנחנו בספר שמות, נכון? אני לא טועה. ואנחנו בפרק זין. פסוק ח'. ויאמר השם אל משה ואל אהרון לאמור, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה ליהי לתנין. מופת למה בדיוק? להוכיח מה? שמי ששולח אתכם, יש בו ממש. כן, זה רש"י אומר את זה. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן כאשר ציווה השם, וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה, ולפני עבדיו, ויהי לתנין. מה זה תנין?
תנין ירוק הזה.
מה, של סוני?
נחש.
רש"י אומר, תנין זה נחש. אז למה לא כתוב נחש? הרי בסנה, משה הפך את המטה לנחש. ופה משה הופך את המטה, אהרון בעצם הופך את המטה לתנין. מה ההבדל? תנין זה הכינוי של מצרים. בסדר? הנני אליך פרעו, התנין הגדול, הרובץ בתוך יאוריו. כן. התנינים הגדולים. הגדולים כן, אבל פה זה לא כתוב הגדולים. עכשיו, אז מה זה אומר? שאהרון, מה? מה אתה רוצה? תנין זה הסמל של מצרים. אז הוא רוצה להראות שיש לו שליטה על מצרים. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשבים ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטם, כן? וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. כן.
זה הנחש
או זה לא
נחש?
נחש, כן. גם תנין זה נחש. אלא למה כתוב תנין ולא נחש? זה השם הרגיל. כי זה הנחש של מצרים. הנחש של מצרים הוא תנין. יש כמה סוגי נחשים.
אז זה שם של
נחש. אז כן, סוג של נחש. תנין. בסדר? ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה. מעין לשלח העם. על דרך עבור זה נחמד, אז אני אגיד את זה. הרב משה בן טוב פעם אמר משהו מעניין. הוא אמר כאשר צולים את הלב על האש, הוא נהיה רך יותר. כאשר צולים את הכבד, הוא נהיה קשה יותר. אז זה מה שאומר כאן, כבד לב פרו. היכו אותו ודווקא הוא יתנהג כמו כבד. שהכבד מתקשה במקום להתרכך. לך אל פרו בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היור והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך ואמרת אליו, השם את מה? כן, אז רשי אומר, בגלל שבבוקר זה הזמן שהוא הולך לשירותים. יוצא המימה, כן. כן, כן, שזה זמן השפלות שלו. שבו הוא חושב את עצמו אלוה. ואז מתברר שהוא זקוק, כן, לצרכיו. כן. הנה יוצא המימה, אם כי אפשר גם לעשות את הצרכים שלו למשהו קדוש, כן? יש אנשים כאלה בעולם שמוכרים, במחילה מכבודכם, את צועתם בגלל אלהותם, אם יכול. כן? מה? כן, כן, כן. ואמרת... לא יודע. ואמרת אליו, השם אלוהי העברים, שלחני אליך לאמור, שלח את עמי, ויעבדוני במדבר. והנה לא שמעת עד כה, כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור, ונהפכו לדם, והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. צריך להבין מה קורה כאן. הרי מה הוויכוח פה בין משה לבין פרעה? משה אומר, יש לנו זכות להיפרד ממצרים. פרעה אומר, מה פתאום? עונה משה, אנחנו מיוחדים. שואל פרעה, במה אתם מיוחדים? עונה משה, אנחנו? זרע אברהם. כן? מי זה אברהם? אברהם זה אחד כזה שמתעלה מעל הטבע. כן? ומה זה בא לידי ביטוי שהוא מתעלה מעל הטבע? הוא עבר את הנהר. אז מה אם הוא עבר את הנהר? הנהר זה הכוח הטבעי, הגדול, שמייסד תרבויות. זה יסד את בבל, הפרט, וזה יסד את מצרים, הנילוס. בלי נילוס, אין מצרים. זה הכוח הטבעי. אבל אברהם זה אחד כזה שהוא עובר את הנהר. הוא לא צריך את הכוח הטבעי. על יסוד זה האגדה בחזל שזרקו אותו לכבשן ויצא חי. נכון? אז אומר פרעה, תשמע, זה מאוד מרשים מה שאתה אומר. אבל מי אמר לך שהתכונה הזאת שהייתה לאברהם נמצאת בכם עדיין? אולי אצל אברהם זה היה כך. אבל אולי אצל זרעו, הטבע כן שולט. אומר לו משה, אין בעיה, אנחנו נבדוק את זה. אנחנו נקה את היאור, ונראה מי יסבול. כאשר הכוח הטבעי הגדול שמחיה את מצרים נפגע, אז באמת כל מצרים שותים דם, ואילו ישראל שותים מים. אז מה זה אומר? שאנחנו נשארנו זרע אברהם. עד כאן מובן? לא. זה מה שכתוב כאן. כן, ברור. מה, אתה לא יודע שאברהם עבר את הנהר? זה כתוב פה. שהוא מכה ביאור. כלומר, הרבה דברים אנחנו צריכים להסביר בגלל שאנחנו לא בראש של התקופה שבה הדברים נאמרו. אבל אם אנחנו קצת מתבוננים, אנחנו מבינים מה זה נהר ומי זה אברהם. ומהו הנילוס עבור מצרים. ומה המשמעות של זה שישראל לא נפגעים כשמצרים כן נפגעים. מובן? כי הוא מתבקש. הוא מתבקש. ברור? אבל יש בעיה. מי, כלומר, הטענה שעם ישראל הם זרע אברהם זה מאוד יפה, אבל עד כמה שאני זוכר, אנחנו לא היחידים. יש גם ישמעאל, יש גם בני קטורה. אז מי אמר לו למשה שעם ישראל ראוי לצאת ממצרים ולהיפרד משאר האנושות בשם היותו זרע אברהם, בעוד שיש עוד חלקים באנושות שהם זרע אברהם? על זה עונה משה, אנחנו לא רק זרע אברהם, אנחנו גם זרע יצחק. משהו מיוחד. שואל פרעה, ומי זה היצחק הזה? יצחק זה אחד כזה שגילה יכולת של מסירות נפש. הוא מוכן להישחט על המזבח לכבוד השם. ככה זה. זה אברהם. זה יצחק. יצחק מוכן להישחט למען השם. אוהו, זה באמת דבר גדול. אבל מי אמר שהתכונה הזאת שהייתה ביצחק, תכונת המסירות נפש, היא מייחדת, שמייחדת באמת את יצחק, מייחדת גם אתכם. אולי אצלכם התכונה הזאת כבר לא פועלת. אומר משה, אין בעיה. אנחנו נבדוק את זה. איך נבדוק את זה? על ידי הצפרדעים. נכון? נא להסתכל בבקשה בפסוק כ"ח. ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך. מאוד לא סימפטי, נכון? הבית מלא צפרדעים. ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדיך ובעמך. עד עכשיו זה סתם לא סימפטי. עכשיו יש תוספת. ובתנוריך ובמשארותיך. מה, השתגעו הצפרדים? מה זה משארותיך? זה הבצק. הבצק. כלומר, הצפרדים נכנסו לתנורים ונכנסו לבצק. כן, קיבלת לחם אפוי עם חתיכות צפרדע בפנוכו. צלוי. לחם צרפתי. כן. היה כחול, לבן ואדום. אבל מה קרה לצפרדים? מה, הם נורמליים? למה נכנסו לתנורים? אומרים חזל, בואו ולמד מן הצפרדיה, שהיא לא מצפה לשכר. ואף על פי כן נכנסו הצפרדים לתוך התנורים ונשרפו לעשות רצון קונם. אם כן, אנחנו רואים שהמכה הזאת, שמקורה במסירות נפש, הקטה את מצרים, ולא הקטה את ישראל. סימן שהתכונה היצחקית של מסירות הנפש נותרה עדיין בישראל, ואין לה זכר במצרים.
לא בישראל.
למה? אצל הישראלים לא נכנסו הצפרדים. כן, אבל למה הם לא מכים כשהם עושים מכה של מסירות נפש? למה זה לא מכה בישראל? כי לא מכים חברים. תבין? אנחנו בני אותה אומנות, נכון, נכון. בכל המכות נראה מי המוכה. והמוכה הוא רק מצרים ולא ישראל. זאת אומרת שיש תכונה בישראל שהיא ממין המכה, שמצילה אותם מן המכה. ומאחר והתכונה והמכה הזאת מקורה בתכונתו של יצחק אבינו, בעל מסירות הנפש, וישראל הם בעלי מסירות נפש בעצמיותם, לכן הם לא מוקים על ידי המכה הזאת. מובן? זה כמו שלמשל מצילים בשבת יהודי. יהודי בסכנה בשבת מצילים אותו. גוי לא מצילים. למה? כי השבת מצילה את שומריה. כן, ככה ביטוי. בחזה. תן, אתה יודע שאתה מסיר. כן. כי השבת מצילה את שומריה. אז גם כן, המכה מצילה את מי שדומה לה. זה מובן? אש לא שורפת אש. מה זה מכת חושך? מה זה מכת חושך? מה זה מכת חושך? זה משהו שעוד לא קראנו, נכון? כנראה. לך יש ידיעות שאין לי. אני קורא בינתיים מה שלפניי. טוב. טוב, אבל הטענה של פרעה נגד זה היא, בסדר, שכנעתם אותי, אתם זרע יצחק. אבל לא רק אתם זרע יצחק. יש גם עשיו, אדום. ובאמת מעניין שאצל בני אדום, הנוצרים, מצאנו גם כן התכונה הזאת של מסירות הנפש על אמונתם, נכון? קדושי הנצרות הראשונים היו אנשים שהיו מוכנים לסבול סבל רב למען אמונתם.
קדושי הנצרות הראשונים היו יהודים?
לא כולם. לא כולם. חלקם היו באמת גויים. רומים. ומכל מיני אומות. אבל הם הרגישו שזה שווה למות על אמונתם. אגב, הרומאים הראשונים, כשהם ראו את הדבר הזה, חשבו שהנוצרים משוגעים. הם מוכנים להיהרג על אמונתם. אז צריך להראות מה מיוחד בעם ישראל, הרי גם בני אדום הם בני עשיו, בני יצחק. מה? מי? לא, מסירות, מה, אצל בני ישמעאל אין שום מסירות נפש. מה? איפה ראית את זה? מה רואים היום? הטרור. כן, להרוג אנשים באמת זה ברבריות, כן, אבל מה זה קשור למסירות נפש? הם נהרגים בעצמם. זה לא מסירות נפש. כי הם לא מוסרים את החיים שלהם. הם מוסרים את המוות שלהם. זה משהו אחר לגמרי. יש הערצת המוות. יש איזה מין דת של המוות אצלם. זה לא מסירות נפש. זה אפילו, יש לזה קונוטציות אירוטיות אפילו לפעמים. הדבר הזה. איזה משהו מורבידי, חולני.
אם חייל מת בשביל למען עם ישראל, אז לא מסירות נפש.
זה כן. זה מסירות נפש. כי אצלנו יש אהבת החיים. אנחנו אוהבים את החיים ומוכנים למסור את החיים למען ערך נעלה. אצלם יש זלזול בחיים. יש אהבת המוות. יש הערצת המוות. צריך לשמוע מה שהם אומרים פשוט. איך הם מבטאים את הדברים האלה. כן? צריך. תשמע את הנאומים שלהם. זה פשוט מגעיל. פשוט מגעיל. אתה לא יודע ערבית. אז תלמד אצל מלך כוזר. גם הוא רצה לדעת ערבית. טוב, כן. אז לכן צריך טענה נוספת. אומר משה, אתה יודע מה? זה נכון, אבל אנחנו לא רק בני אברהם ובני יצחק. אנחנו גם, אולי מישהו יכול לנחש, אני אגלה לכם את הסוד. לא תצפו, לא ציפיתם. אנחנו גם בני יעקב. בני יעקב? אבל מה זה להיות בני יעקב? מי זה יעקב הזה? אומר משה, אתה לא יודע מי זה יעקב? יעקב זה אחד כזה שמסוגל להיות אלוהי. אלוהי? כן, ויקרא לו אל, אלוהי ישראל. שאלוהי ישראל קראו אל. כן? או איך כתוב? ושמעו אל יעקב אביכם, אמרו חז"ל, אל הוא, יעקב אביכם. יש תכונה. והנה השם ניצב עליו. מה זה עליו? על יעקב ולא על אברהם ויצחק. שאברהם ויצחק הם צדיקים, שאומר בדעת מה מצד הטבע, יעקב הוא צדיק שמגלה את התכונה האלוהית שבנפש האדם. ולכן יעקב גם שולח מלאכים. כן? וישלח יעקב מלאכים. איך אתה יכול לשלוח מלאכים? אם אתה בעצמך מעל המלאך, אתה יכול לשלוח מלאכים. אם כן, יש תכונה כזאת שעושה אותנו מאוד מאוד שונים משאר האנושות בגלל האלוהיות שנשואה בקרבנו. כן. זה בדיוק בגלל זה. כן. גם את אברהם ויצחק לא גברו במצרים.
אבל יעקב דווקא
מעניין, כתוב יעקב אבינו לא רצה להיקבר במצרים. למה? אומר רש"י, אומר רש"י, שלא יעשוני אלוה. כלומר, יש חשש שיעקב יהפוך למושא של פולחן.
על ידי
על ידי המצרים.
על ידי המצרים, זאת אומרת. אבל למה הוא לא חשב על זה בחייו? למה יעקב לא חשש שבחייו יעשו אותו אלוה? כנראה שיש נטייה אצל אומות העולם לעבוד יהודי מת. זה תכונה כזאת. אצל הגויים, הם לוקחים יהודי מת ועובדים לו. נכון? מה? לא ראית דבר כזה בחיים? יש מיליארד אנשים כאלה היום בעולם שעובדים ליהודי מת.
אז דווקא שרגשו יהודי?
כן, בוודאי.
למה?
בהם שהם חשים את האלוהיות שיש בישראל. כלומר, אותו האיש, למשל בנצרות, הוא מבטא אצלם את מה שהם חשים כעניינה של כנסת ישראל. כן? אבל הם מרכזים את כל מה שחשים כלפי נשמת ישראל בילד יהודי אחד.
יש עוד יהודים מתים?
הייתה סכנה שיעבדו את יעקב. וגם, מעניין מאוד, במדרשים מסופר שטרח, אביו של אברהם, הייתה לו חנות לאידיאולוגיות, נכון? הוא היה מוכר אידיאולוגיות על המדפים, כל מי שרצה קנה אידיאולוגיה, נכון? כלומר, הרגישו שהעברי הוא זה שמייצר את האלים.
תרח לא היה עברי?
למה שהוא לא יהיה עברי? מה? אברהם היה אחרון העברים. היה עברי האחרון, זה אתה צודק. אבל עבודה ודאי שהיו עברים. אז זאת אומרת שהרגישו אומות העולם שהעברי הוא המקור של האלוהות. אם עברי יכול לייצר אלים, אז מי הוא העברי עצמו? הוא אל אלים. מובן? כלומר, אנחנו רואים שעוד לפני הופעתו של אברהם אבינו, יש כבר נטייה לייחס למשפחה הזאת תכונה של אלוהות. מה הבעיה שלך?
לא הבנתי מה
מה הקטע של תרח העברי? מה זאת אומרת? מה הקטע?
זה נבנתי שאברהם הוא העברי, למשל,
הוא
הסביר
את זה
של הנהר,
אני לא אמרתי את זה. לא אמרתי שאברהם הוא עברי בי שהוא עבר את הנהר. אברהם היה עברי, כי הוא היה מהעם העברי. הוא היה בן לעם העברי. מה השאלה? מה?
מאיפה זה בעברי בכלל? מעבר?
אלא מה? מאיפה זה כן?
אז למה אברהם הוא
כוח
העברי ולא...
לא יודע מהשבטים? אנחנו למדנו את ספר בראשית פה בעריכות רבה. נכון? ולמדנו שהזהות העברית הייתה בסכנת הכחדה באור כסדים ואחר כך בארם. ואברהם היה זה שהסכים לחדש את הזהות העברית. אחרי שהיא עמדה בפני כליה ולקח לו 3 דורות לחדש אותה. כשהעברי מתחדש, הוא נהיה ישראל. זה לוקח לו 3 דורות. מובן? כן.
לגבי העברים, שלך נלכן במצרים, לגבי ההערה שלו, לגבי קדושים יהודים שנפטרים, אומרים כאן בארץ שהרבה מאוד מהעמים המוסלמים כאן מקדשים קברות תנאים.
כן, כן, ודאי.
הם פשוט שומרים את זה אפילו יותר מאשר היהודים.
ודאי. וזה אגב מפתיע, כי אצלם אין פולחן קברים. כן. מה, איפה? כתוב, ותנוריך. למדנו, פסוק כף חט. על הטבע, כן. למדנו את זה. עבר את הנהר. כל זה קראנו. עכשיו בוא נשאל את השאלה, אז שישאל פרו, בסדר, יעקב היה אחד כזה. מי אמר שהתכונה הזאת עברה עליכם? יעקב היה אלוהי, אבל אתם לא אלוהים. אומר משה, אין בעיה, נבדוק את זה. על ידי מכת הכלים, נכון? כתוב, לא? איך כתוב כאן בפסוק, בפרק ח' פסוק י' ג' ויעשו כן, ויית אהרון את ידו במתהו, ויח את עפר הארץ, ותהיה קינם באדם ובבהמה, כל עפר הארץ היה חינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם, להוציא את הכינים, ולא יכול. ותהי הכינם באדם ובבהמה. ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא. כלומר, עד עכשיו, המטה של אהרון שנהיה תנין, גם הם יודעים לעשות את זה. אדם, גם הם יודעים לעשות את זה. הצפרדים, גם הם יודעים לעשות את זה. מגיע הכינים, הם לא יודעים לעשות את זה. איך זה יכול להיות? פשוט, אומר רש"י, משום שאין השד שולט על בריאה פחותה מכסעורה. כן, הכינים זה בריאה קטנה מדי, השד לא יכול לשלוט שם. זאת אומרת, איך שלא נסביר את זה, זה אומר שהכינים זאת תכונה אלוהית, שפוגעת במצרים ולא פוגעת בישראל, כי ישראל יש להם גם כן תכונה אלוהית. סימן שאנחנו זרע, אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו זה מסביר לנו את דברי רש"י בפרשת ויחי. מדוע יעקב לא רצה להיקבר במצרים? יש עוד סיבה שמה. שלא, שאומר עתידה עפרה, עתיד עפרה של מצרים להיות כינים, והיו מרחשות תחתיי. יעקב לא רצה שיהיו לו כינים תחת המומיה. מה אכפת לו? מה, הוא מרגיש משהו בכלל? מה זה משנה אם יש כינים או אין כינים? כן? מובנת השאלה? התשובה היא שהכינים זה הביטוי לאלהיותו של יעקב. לכן זה בעצם הצד השני של הדבר, הפירוש הראשון של רש"י, שלא יעשו לי מצרים עבודה זרה. אותו הדבר. הם יעשו אותי עבודה זרה, כי עתידה הפרה להיות כינים מכוחי. כן. האם פרעה מאמין בקדוש ברוך הוא? הוא תמיד האמין בו. שאלת במי הוא מאמין? אמרת בקדוש ברוך הוא.
שאלתי אם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא בשלב
הזה. הוא תמיד האמין.
למה בהתחלה הוא מאמין?
הוא דיבר נגד הקדוש ברוך הוא? לא. מה הפסוק שהבאת? שמה הוא אמר? מי? ומה שאלת לפניכן אם הוא מאמין ב... בקדוש ברוך הוא, נכון?
לא, האם הוא מאמין בהשם בשלב הזה?
לא, ודאי שלא. אבל הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא נגיד מוכן לקבל את זה שיש גילוי של הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי מצרים ובתור אלוהי ישראל. מה שלא ברור לו בכלל, שיש עליונות למה שמיוצג על ידי הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי ישראל, על פני מה שמיוצג, על פני הקדוש ברוך הוא המיוצג בתור אלוהי מצרים. כלומר, זה ברור לו שאלוהי מצרים זה גם גילוי של האינסוף. השאלה היא מה קודם למה? מה יותר עליון? איזו מגמה יותר עיקרית בהיסטוריה?
האם הוא מחזיק את עצמו כאלוהה?
בוודאי שהוא מחזיק את עצמו.
אז איך יש לו, כאילו, איך יש איזה שמעליו עוד שהוא מאמין?
למה לא? זה שהוא מחזיק את עצמו כאלוהה, זה לא מונע שיש ריבונו של עולם. הוא לא חושב שהוא ברא את העולם, פרעה. נכון? הוא חושב שהוא אלוה. מה זאת אומרת שמישהו חושב שהוא אלוה, אגב? צריך להבין, מה המשמעות של הדבר הזה? מה אם משוגעים, תגיד? אלא שהוא רואה את עצמו כערך מוחלט, זה הכוונה. זאת אומרת, אלוה זה לא דבר חולף. זה דבר שהוא יסוד במציאות. הוא עיקר במציאות. הוא ימות ואז הוא יהפוך להיות אוסיריס. כן? כלומר, הוא אחד האלים. מתגשמותו על פני כדור הארץ. זה המשמעות. כן, אבל זה בעיקר הנצחיות, הייתי אומר, הערכיות המוחלטת של המדינה. מבחינה מסוימת, פרעה הוא פשיסט. כן? כלומר, הוא רואה את המדינה המגולמת באישיות שלו בתור אל. זה המוחלט. זה גם מסביר מדוע הוא לא רוצה לשלוח את בני ישראל. כי הסדר הפוליטי זה דבר מוחלט, זה לא דבר שמשתנה בקלות.
הרב,
כן.
אפשר לטפל לחשיבה כל כך מורכבת מאנשים שחיו לפני 3,500 שנה?
לא. זאת אומרת, אתה אומר שלפני 3,500 שנה לא היו אנשים גדולים כמו משה, אהרון, אברהם, שלפי דבריך, כיוון שהם חיו לפני 3,500 שנה, אז הם היו אנשים פרימיטיביים ומטופשים, נכון? והראיה, שהם לא ידעו לבנות פירמידות, הם לא ידעו לחשב את מפת השמיים, הם לא ידעו לחשב ליקוי חמה ולבנה, הם לא ידעו את מדע הטריגונומטריה, הם לא ידעו לייצר צבעים שאינם יורדים גם אחרי אלפי שנים, הם לא ידעו את הכשפים, לא ידעו את החניתה, נכון? לכן הם היו אנשים פרימיטיביים ביותר, שטיפסו על העצים ואכלו תותים, נכון? זה מה שאתה אומר. והפלא הגדול הוא שהתורה בכלל מתייחסת אליהם, נכון? אתה יודע מה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני אגיד לך משהו. בבתי ספר תיכון, מלמדים היסטוריה של העמים הקדמונים. נכון? גם באנציקלופדיות הפופולריות, אתה רואה? ותארים מה שהיו העמים הקדמונים. אז אומרים לך, תשמע, המצרים היו אנשים גדולים, הם המציאו את הטריגונומטריה ואת החניתה. מה עם הבבלים? הבבלים, תעלות ההשקיה שלהם, והאסטרונומיה שלהם חבל על הזמן. ומה עם היוונים? הם בכלל המציאו את הדמוקרטיה, את הפילוסופיה, את המדע. מה עם הרומאים? המשפט הרומי, יסוד החשיבה המשפטית עד עצם היום הזה. מה עם הפיניקים? הפיניקים המציאו את הסחר הבינלאומי, את ההפלגה בים, משהו. נכון? וכאשר עוברים לתחום האמונה, האמונות שלהם היו ילדותיות ומטופשות. הם חשבו על הפסלים שהם מילים, ממש אידיוטים. נכון? אתה רואה את הפער בין מה שמוכנים להגיד עליהם, על יכולת הארגון החברתי וכו', לבין תחום האמונה שסך הכל זה רק הדבר החשוב ביותר בחיים. אתה מבין? עכשיו תעבור לתיאורים שיש באנציקלופדיות על עם ישראל בימי קדם. אתה רואה איזה שטויות נאמרות שם? כי תשווה בין מה שנאמר שם לבין מה שלומדים בתוך עם ישראל, בתלמוד תורה, נאמר, ואז פתאום תשים לב שאולי הם לא מבינים מזה הרומאים, ולא מבינים מזה הפיניקים. ברור? כי אנחנו חיים בעולם של מושגים שונים לגמרי מהם. לא בגלל שאנחנו מפותחים מהם, אלא בגלל שהם חיו בעידן שבו הייתה התגלות של הבורא בעולם. ולכן כל ערכי החיים שונים לגמרי אצלם מאשר אצלנו. יש דברים שאצלם מובנים מאליהם ולנו נראים משונים מאוד, ויש דברים שלנו מובנים מאליהם שבעיניהם היו משונים מאוד. מובן? לכן אי אפשר לומר שהקדמונים האלה היו טיפשים, אלא צריך לומר משהו אחר, שהם חיים בעולם שונה לגמרי משלנו. ולכן אנחנו עושים מאמצים אדירים בשיעורים, כדי לשחזר את המשמעות המקורית של המילים שאנחנו קוראים, כפי שהייתה משמעותם בשעה שזה נכתב. הבנת? אוקיי. יש לך בוחן על זה. כן.
אומרים גם היום שיש מדינות או חברות שהן מאוד מתפתחים איתן בטכנולוגיה וכלכלה באמריקה, אבל ערכים ולא כאלה, זה ממש לא... גרשים, יש פשע, יש...
סתראה, גם מצרים הייתה מושחתת מבחינה מוסרית. לא דיברתי על המוסר. אבל דימה...
שאיזה יכול להיות שהם מפותחים טכנולוגיה, אבל אמונה הם כזה, לא ייתכן.
נכון. מה אתה חושב שאין חשיבה תיאורטית מאחורי האמריקאיות? יש.
של פשע, של...
לא. אין שום הצדקה באמריקה, לא לפשע ולא לאונס ולא לגזל ולא לשחיתות. יש, אבל אין הצדקה תיאורטית. זאת אומרת, הערכים של אמריקה אינם ערכים של פשע וסמים. נכון? אלא יש ערכים אחרים, קוראים לזה חירות. כן? החירות זה ערך. עכשיו, אתה משלם את המחיר של החירות. ברור? אותו דבר היה במצרים. מצרים הרגישו שהם הפסגה של האנושות. והם שילמו על זה מחיר. המחיר היה למשל שבית המלוכה התחתן רק בתוך עצמו. לכן המלך היה בדרך כלל מתחתן עם הבנות שלו. כן, למשל, כן? אז תואבות מצרים, הן לא סתם תואבות של התגברות היצר הרע. זה תואבות שנובעות מחשיבה. לא? בימינו יש אותו דבר. יש תואבות שנובעות מחשיבה. אני יכול למצוא לך הרבה. אפילו בתחום הפוליטי במדינת ישראל. תועבות שנובעות מחשיבה. עמונה. כן? אתה רוצה עוד? כן, המתת חסד. הפלות. כן. מחסום וואץ'. מסירות נפש, אבל כן, אבל גם בני אדום יש להם מסירות נפש. נכון? אז צריך להראות שיש משהו מיוחד בנו שבא לנו מתוך, מצד היותנו בני ישראל, וזה האלוהיות שבנו, וזה בא לידי ביטוי בכינים. ואיך זה בא לידי ביטוי בכינים? אומרים החרטומים, אצבע האלוהים היא. איזה אצבע אגב? זאת. נכון? שבה מואחים את הכינים. כן. יש שני אצבעות. בעיה. טוב. עד כאן זה ברור, נכון? עכשיו יש פה שאלה. מה פרעו יכול לענות על טענה כזאת? אגב, אם פרעו לא היה חשוב, התורה לא הייתה משקיעה בו. נכון? אגב, אם אתה רוצה, אני אגיד לך אפילו שהאנשים הפרה-היסטוריים, לפני ההתפתחות הטכנולוגית, זה לא ברור בכלל שהם היו מחוסרי מחשבה. התורה מספרת עליהם דברים אחרים לגמרי. והתהלך חנוך את האלוהים. נכון? אז אם והתהלך חנוך את האלוהים בתקופה שהמחרשה עוד לא הומצאה, אז זה כנראה אומר שלהתהלך עם האלוהים זה תחום אחר. שאולי האדם המודרני קצת פחות מכיר. אבל מה פרעו יכול לענות על הטענות האלה? נכון, אתם בני אברהם, בני יצחק ובני יעקב. זה הוכח. אבל בוא נעשה קצת חשבון היסטורי. אתם הסכמתם בתקופה מסוימת של ההיסטוריה שלכם לערב את ההיסטוריה הלאומית שלכם עם מצרים, עם זו של מצרים, נכון? החלטתם לחיות בתוכנו, לא? באתם למצרים, החלטתם להתמזג עם התרבות המצרית. עוד יותר טוב, מהקדוש ברוך הוא החליט, זה עוד יותר טוב. אבל כל פנים, יש מצב כזה שבו אתם הפכתם להיות בשר מבשרה של מצרים. אז אי אפשר למחוק היסטוריה. אתם רוצים פתאום לעזוב אותנו. ומה עם כל מה שעשינו ביחד? יש לנו ילדים עכשיו. כן? מה? אבל אז, אם הקדוש ברוך הוא יבטיח שנרד למצרים ושנצא לארץ, אז אנחנו צריכים להעלות את מצרים איתנו. זה בעצם הטענה. זאת אומרת, אתם לא יכולים להפריד את גורלכם מהגורל של מי שעברתם בתוכם. יש בגמרא סיפור על רבי פנחס בן יאיר, שהגיע לאיזה נהר, ואי אפשר היה לעבור, פתח את הנהר. כן, אמר איזה מילה, וזה נפתח הנהר. ועברו איתו זקן ואישה וגוי. אז הגמרא שואלת, הזקן והאישה, בסדר, למה הוא העביר את הגוי? אומרת שלא יאמרו שכך עושים לבני לוויה. מי שהתלווה איתך בדרך, אתה לא לוקח אותו? כן, זה הטענה. נכון, זה לא ישראל, זה מצרים. אבל היינו ביחד, אכלנו באותו מסטינג, ישנו באותו אוהל סיירים. אז עכשיו צריך ללכת ביחד. זה הטענה של פרעה. כלומר, הטענה שלו זה טענת העירוב. נכון? מתי זה קרה? בימי? זה קרה בימי? מתי זה קרה שישראל ירדו למצרים? בימי מי? יוסף. יפה. כן, זה מאוד יפה, מנומס מצדכם, שכשאני שואל שאלה, אתם עונים סוף סוף. טוב, לפחות מנסים. כן. על כוונים, בימי יוסף, כן, ירדתם איתנו, כן? אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. האם זה נכון הטענה הזאת או לא? התשובה היא שזה לא נכון. האם יוסף הושיב אותנו במצרים? בארץ גושן. כלומר, למה הוא שם אותנו בארץ גושן? כדי שלא נתערב במצרים. זאת אומרת שיוסף המציא את הגטו. הגטו, צורת חיים חדשה, שבה אפשר לחיות אצל הזולת בלי להיות אצלו. אני אצלך בלי להיות אצלך. נכון? והראיה, שכאשר בא הערוב, שזה מבחן, התערובת. אז בואו נראה מה כתוב. פסוק י' ז' כי אם אינך משלח את עמי, הנני, משליח בך ובעבדיך ובעמיך ובתיך את הערוב. ומלאו בתי מצרים את הערו, וגם האדמה אשר הם עליה, והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי, פסוק י' ח', אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב. מה זה לבלתי היות שם ערוב? אני בפרק ח', בפסוק, אני שוב חוזר, פסוק י' ז'. אחרי פסוק, אחרי פרק ז', יש פרק ח', ואנחנו התקדמנו מאז. דיברנו גם על הצפרדים, על הקינים, נכון? עד כמה שאני זוכר. פרק י' ז', פרק ח', פסוק י' ז', כי מנך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה, מי זה הם?
מצרים.
והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב. כלומר, פה לראשונה ההפרדה איננה בין ישראל למצרים, אלא בין ארץ מצרים לארץ גושן. כי הרי ארץ גושן היא הראיה לכך שיוסף לא ערב את ישראל במצרים. אגב, אפשר להבין את הביטוי לבלתי היות שם ערוב, במובן של כדי שלא להתערב. הם בארץ גושן כדי שלא להתערב. ולכן פסוק י' ת' אומר דבר פשוט, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. כן, מה רצית? מה?
במהלך
ההתמודות
של פרעה עם משה,
הוא לא אומר לו, אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל,
הוא אומר לנו,
נעבוד את השם במדבר. נכון.
הוא לא כמו כל שלושה ימים, ואחרי זה אנחנו נחזור.
נכון. הוא לא רוצה. הוא לא אומר נחזור. הוא אומר דרך שלושה ימים, הוא לא אומר נחזור.
זה ברור.
יכול להיות. יכול להיות שזה מובן שנחזור, אבל זה כבר אומר שיש לנו גורל משלנו. כן? אנחנו רוצים לצאת... אנחנו לא רוצים לעבוד במצרים, אנחנו לא רוצים לעבוד את אלוהי מצרים ועם אלוהי מצרים, אנחנו רוצים להיות בחוץ. זה כבר אומר שאנחנו שייכים לגורל אחר.
כן, מבחינת שדברת על הגטו, היינו בארץ גושן, ועכשיו שבערב פסח כביכול פסח על כל הבתים, מה זאת אומרת? אנחנו היינו כולנו בגושן, אז מה יש לפסח
בבתים? איפה ראית שאחרי שם פסח על כל הבתים? כן, בבקשה.
עם ישראל תמיד היה בגושן, נכון? ורצו לדבר במצרים עצמם.
נכון.
איפה כל היה, כל הנוקסים וכל זה?
כל המה? הנוקסים. בפתאום עוברה רעמסס.
איפה זה היה?
בגושן.
בגושן?
נכון.
הנוקסים?
הנוקסים, זה השוטרים שמכים את בני ישראל.
כן.
מה? מה זה ערוב? יש שם תערובת. מה? מה זה היה בפועל? לא ברור. לא ברור. מה זה ערוב? מה? חיות רעות? איפה ראית את זה בפסוק?
רש"י.
רש"י. רש"י מביא את אחד הפירושים שיש בחז"ל, שמדובר בחיות רעות. וזה מה שמצויר בכל האגדות של פסח. שהערוב זה חיות רעות. באים עריות, נמרים, קרנפים. מה זה יכול להיות? זה יכול להיות פשפשים. פשפשים. רש"י, כמו שאמרנו לפני 17 שניות, אומר שזה חיות רעות, הוא מביא את הדעה בחז"ל שזה חיות רעות, וכך מצויר בכל האגדות של פסח, עריות, נמרים, קרנפים. זה יכול להיות גם פשפשים. זה אגב, א', זה ככה, יש דעה כזאת במדרש. וזה גם הדעה של תרגום השבעים. בתרגום השבעים מובא שזה הפשפשים.
מה זה פשפשים?
זה סוג של ג'וק כזה, שעוקץ ככה, משהו רציני.
ומה זה המעורב?
זה נקרא ערוב.
לא, אמרנו ערוב זה שום תערובת.
נכון.
אבל פשפשים מה זה מעורב?
זה מעורב.
מה, פשפשיות?
לא, המבחן, זה שזה נקרא ערוב, זה בא להראות, וזה שזה פוגע רק בגושן, רק במצרים ולא בגושן, זה בא להראות שאנחנו לא מעורבים. ברור?
זה לא, אבל...
והפליתי את ארץ גושן, כתוב, פסוק י' ח'. פעם שלישית שאנחנו קוראים את הפסוק.
אבל מלאו בתי מצרים את תערובת.
נכון.
ואיזה תערובת מלאו בתי מצרים?
הם מלאו בתערובת של פשפשים.
פשפשים ממה?
מה? לא, זה נקרא ערוב.
לא, אבל...
זה השם של זה.
זה תערובת,
לא. המילה ערוב יש לה שתי משמעויות בעברית. גם משמעות של פשפשים, או של חיות רעות, או, וגם המשמעות של ערבוב. ברור? כלומר, זה בא לסמן. כלומר, המילה ערוב בא ללמד את פרעו שטענת הערבוב איננה נכונה. כלומר, זה משחק מילים שהקדוש ברוך הוא עושה עם פרעו.
זה מילה שלא מחוברת למשמעות. המילה אין לה משמעות, כאילו, אין
משמעות
לעומת מה
ש... נכון, נכון.
זה לא הגיוני.
למה זה לא הגיוני? זה קורה?
זה לא הגיוני, כי זה
קורה
בעברית, מה?
אתה יודע, בכלל, השורש עין רש בית, יש לו בעברית 12 משמעויות. עין רש בית.
ופה אין משמעות. הפשפשים
ולהרואה
אין
ביניהם
משמעות, אין
ביניהם
קשר.
אולי כי הפשפשים זה מתערב בחיי האדם, לא יודע. לא יודע, אני לא מומחה ללשון. אני מביא מה שאני יודע. אולי זה גם קשור לאיזה מילה מצרית שהייתה דומה. שאני יודע מה היא. בסדר? אבשלום קור, אולי יש לו משהו להגיד על זה. דוקטור אבשלום קור, בבקשה. מה? פדות זה הפרדה. כן. כן. הם באו מרצון לא להתערב, אלא באו מרצון להיות לא מעורבים. כן, להיות ליד. אם אני אצלך ליד, זה לא אומר שאני מעורב בך. כן? אני נפרד ממך. כן.
ההפרדה הזאת,
זאת אומרת,
ארץ
גושן,
ארץ מצרים, לא...
לא הוכיחה בעצם מי היא עליון
כאילו שהאלוקים...
ירדי
ישראל
הוא היה לבין מצרים? לא. זה מראה שאלוהי ישראל מסוגל לשלוח את הערוב. זה עוד לא אומר שמצרים איננה מייצגת מגמה יותר עליונה מזו של ישראל. לא? ולכן הוויכוח עדיין פתוח, כי יש טענה עכשיו של פרעה שהיא טענה מאוד מעניינת. הוא אומר, נכון, אתם שונים מאיתנו, אין שום ספק, אתם בני אברהם, בני יצחק ובני יעקב, ואפילו לא מעורבים בתוכנו. אבל יש בכל זאת, למרות הכל, מכנה משותף בינינו שבשמו אתם לא יכולים להיפרד מאיתנו. מהו המכנה המשותף בין ישראל למצרים? אפשר? מה? אני אגיד לכם דבר פשוט ביותר. כולנו בני אדם. מה?
כל האנושות.
מצרים, זה התמצית של האנושות באותם הימים. אז אם, נכון, אתם בני אדם מיוחדים, אנחנו בני אדם דפוקים, אבל בכל זאת, אנחנו כולנו בני אדם. ולכן, בתור בני אדם, אתם לא יכולים לחיות בהיסטוריה נפרדת. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה שם את היהודים בנוגה, ואת המצרים במאדים, ואז הכל היה בסדר. אבל אנחנו באותו כדור ארץ. הקדוש ברוך הוא לקח את הגויים ואת היהודים, שם אותם באותו כדור. הסימן, שיש פה היסטוריה משותפת.
הרב, הוא הסכים למוד על ההימורבות של בני ישראל, שהוא קיבל אותם ושלח אותם לגושן.
נכון, אבל ההימורבות של בני ישראל היא הימורבות טכנית. כלומר, זה עוד לא אומר שאין שותפות גורל מצד עצם צלם האדם שבנו.
יש גם בני אדם
בכנען, נכון. כן, אבל התמצית של האנושות באותם הימים זה מצרים. שלא לדבר על זה שמשה מדבר במפורש, על להיפרד ממצרים.
בבקשה, מה הבעיה?
מה הבעיה? אתם רוצים עכשיו להרוס את מצרים, לקחת את התשתית הכלכלית שלנו, להרוס את מצרים בעצם, בשם מה? בשם איזושהי ייחודיות שאתם בני אברהם, יצחק ויעקב? עם כל הכבוד, אברהם, יצחק ויעקב הם גם בני אדם. אז בתור בני אדם אנחנו צריכים לחיות בגורל משותף.
הרב נגע בנקודה הבסיסית והנכונה.
תודה.
להרוס
את הכלכלה המצרית זה לא סתם. זה לא דבר אינטרסנטי. כי מצרים זה דבר שלא צריך להרוס אותו. יש ערך למצרים. זאת הכוונה. כן.
זה לא סותר. אנחנו יכולים
ליצור מציאות חדשה. בשם מה? מצרים זה המציאות הכי טובה. זה הבכור של ההיסטוריה. פרעה קבע, ובינתיים זה נראה לו די מוצדק. הוא רואה מה מצרים עשתה בהיסטוריה, והוא רואה מה ישראל עשו. ישראל לא עשו שום דבר, ומצרים קדמה את האנושות. אז תוכיח, את ההפך. כן.
אתה לא צריך לך אמרת שמצרים חשבו שהם יותר עליונים, בגלל זה פרעה התחתן עם הבעל שלו, אבל אין כאלה. זאת אומרת, יש להם את ה... הם מבינים את המושג שאנחנו מפרדים מקשר האומות. אז כן, אז מה זאת אומרת? אני יכול גם לפרעה, למה אתה
מתחתן
עם
הבעל
שלך?
לא, אבל פרעה הוא לוקח אחריות על האנושות. כלומר, הוא עושה בית מלוכה מיוחד, כי הוא רוצה לרומם את כל העולם כולו. הוא חושב שזה חשוב שמצרים תשלוט על העולם.
זה מה שאמרת לך, אבל יש פה איזה ניגוד בין מי ישלט על העולם, בישראל.
נכון, נכון. וצריך הצדקה לזה. כלומר, פרעה היה מספיק הגון כדי לקבל את הרעיון שאולי זה ישראל, אבל צריך שיוכיחו לו.
אז זה לא מציאות אקטואלית גם היום?
שמה? במידה מסוימת כן. כלומר, יש פה שאלה, למי ראויה ההגמוניה על התרבות האנושית? כל מה שקורה היום בעולם, זה מאבק על זה. יש היום, אפשר לומר, ארבע טוענים לכתר של ראש התרבות האנושית. העולם הנוצרי, שבירתו וושינגטון, העולם המוסלמי, שבירתו פריס, העולם היהודי, שבירתו ירושלים, והמזרח הרחוק, שהנציג היותר מובהק שלו היום זה הדלאי למה. פחות או יותר. זה ארבעת המגמות, ביניהם נטוש הקרב. מעניין שבסכסוך המזרח תיכוני נפגשים שלושה מן הארבע. כן, עכשיו הביאו אותו בשביל לעשות איזה מין מנהיגות רוחנית לכלל העולם. זה מעניין מאוד. כן, הדלאי למה היה פה וכולם, כן? הוא זמן על ידי רבנים אפילו. טוב, לא משנה. מה שאני רוצה לומר זה שהיום הכל מתמקד מסביב לנקודה הזאת. באמת, ההבחון שלך הוא נכון. טוב, אז מה נענה לטענה של פרעה? את זה נראה בפעם הבאה.